ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף סמך ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד בשורה שנייה בשורות הרחבות. אנחנו פותחים בהתייחסות למזבח נתונים שונים, חלק מהם מעכבים, חלק מהם לא. תנו רבנן, קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכבים. שיהיה למזבח קרן, אנחנו מכירים כבר מהשיעורים הקודמים את קרנות המזבח, שיהיה כבש כדי לעלות אל המזבח, יסוד, דיברנו על זה, אמה התחתונה שבולטת גם אמה, וריבוע שיהיה בצורת ריבוע מרובה. אלו מעכבים. מידת אורכו, מידת רוחבו ומידת קומתו אין מעכבים. גם הדברים אלו ראינו בשיעורים הקודמים, את השינויים שעברו המזבח מזמן המזבח של משה שנבנתה במשכן, בית ראשון ואחר כך בית שני. במידות האלו ראינו גמישות והגדלה. מנה הנימילי, מה המקור לדברים שאמרנו? המובן המקרא המזבח, כל מקום שנאמר המזבח לעכב. ורשי מביא המקורות איך שהמילה המזבח כתוב אצל הקרן, אצל היסוד, אצל הכבש ואצל ריבוע. אלא מעטה, שואלת הגמרא, קיור לרבי וסובב לרבי יוסי ברבי יהודה, החינמי דמעכב דכתיב, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה. ותניה, איזו קרקוב? רבי אומר זה קיור, רבי יוסי ברבי יהודה אומר זה הסובב. לא הסברנו עדיין מה זה קיור, לא להתבלבל בין קיור וקיור. קיור, על זה לא מדובר, זה כבר המחל מים שעמד בעזרה בין העולם למזבח. קיור עם תנועת שורוק הוא מוסבר כציורים שהיו על קירות המזבח. המילה שמופיע פה מהתורה, קרקוב, יש פה מחלוקת תנאים מה משמעות קרקוב לפי רבי ומה זה קיור. זה אותם ציורים מסביב המזבח שהיו למעלה מאמצע המזבח, ציורים, ולפי רבי יוסי ברבי יהודה זה הקרקוב שבפסוק, זה הסובב. הסובב הוא הבליטה שהיה נגיד 6 אמות מרצפת העזרה על המזבח, שאני מדבר כאן במידות של המזבח שהיה בבית שני, ויש מחלוקת תנאים על מידות המזבח שהיו גם בזמן משה. למדנו הדברים האלו בשיעורים הקודמים. בכל אופן, הפסוק מזכיר את המילה מזבח צמוד למילה קרקוב, כפי שראינו עכשיו. מה זה הקרקוב? אז לפי רבי הם קיור. המילה קיור, רש"י מציין, מופיע גם במסכת בבא בתרא, והקיור, הקרקוב לפי רבי יוסי ברבי יהודה זה הסובב, כבר אמרנו. יש אגב בגמרות המסומנות מין ציור שהוספנו בשוליים שאפשר לראות את המיקום של הדברים האלו. אז שוב פעם השאלה, האם אתה אומר שהמילה המזבח שמופיע בתורה גורם לכך שמה שכתוב על ידו אצלו הוא דבר המעכב? האם גם הקרקוב, קיור לפי רבי, סובב לפי רבי יוסי מעכבים? הגמרא עונה, אין, כן, אלו מעכבים. דתניא, אותו היום אנחנו מצטטים פה מקור ממסכת סוכה, היה אירוע שבו האמרצים זרקו את רוגיהם כלפי כהן צידוקי שמל על המזבח, עין שם במסכת סוכה ליתר פרטים. אבל מרוב האתרוגים שנזרקו למזבח, אותו היום נפגמה קרן מזבח. והביאו בול של מלח וסתמו, בול זה כמות שמו, אגרוף, מלא אגרוף של מלח, וסתמו ודחסו את המלח באותו סדק שנגרם על ידי מה שהם זרקו את האתרוגים. ולא מפני שקשה לעבודה, לא שבול מלח מהווה תיקון, אלא שלא ייראה מזבח פגום, שכל מזבח שאין לו קרן וכבש ויסוד וריבוע פסול. רבי יוסי ברבי יהודה אומר אף הסובב, זה הפירוש של רבי יוסי ברבי יהודה לקרקוב, וראינו שבתורה כתוב מזבח יצא קרקוב, וניתן להוסיף שמדבריו של רבי יוסי ברבי יהודה אפשר להבין שגם שיטת רבי בהסבר מילה קרקוב, היינו קיור, גם זה מעכב לפי רבי. כמובן הגמרא ממשיכה, תנו רבנן איזהו קרקוב, בין קרן לקרן. כעת יש אצלנו בגמות המסומנות קטע שבסוגריים, ואנחנו נדלג, כי מה שבסוגריים הוא לשון שעוד לא מתוקן. אחרי הסוגריים, אחרי ששאלנו איזו קרקוב, אז א' בין קרן לקרן, ב' ומקום הילוך רגלי כהנים עמה. רק נציין שהפירוש של המילה קרקוב כבר ראינו הוא שנוי במחלוקת. אז עכשיו אם אנחנו רואים דברים שונים ממה שאמרנו על דאגה, או בנוסף הגמרא תגיד משהו על הנושא הזה של ריבוי פירושים למילה קרקוב עוד שורה שניים. בינתיים הגמרא הביא את הברייתא, שאלה מה זה קרקוב, והברייתא מתייחסת למיקום בין קרן לקרן ומקום הילוך רגלי הכהנים עמה. אז אנחנו נחזור עם הקטע שבע סוגריים. הברייתא אומרת מה זה קרקוב, איזו קרקוב, אז הוא אומר בין קרן לקרן. הקרנות כמובן הם אותם קוביות שעמדו בפינות המזבח, על ראש המזבח, עמה על עמה על עמה, עמה קוב. והברייתא אומר מקום הילוך רגלי הכהנים עמה. אז לפי הקריאה הזאת יוצא שהכהנים הלכו בין קרן לקרן. שואל את הגמרא, עתו הכהנים כשהם היו כבר בראש המזבח בין קרן לקרן עבור עזלי, איך הם יכולים ללכת שם? כי כשיגיעו לפינות כבר שם עומד קרן, זה מפריע לסיבוב של הכהן, שהכהן עושה בראש המזבח. אלא אימה ומקום, כדבר שני נפרד, ומקום הילוך רגלי הכהנים עמה. יש בשוליים, אם תוכלו למצוא ציור ממבט על ראש המזבח, הציור נמצא יותר למטה, ומדובר פה במזבח שבזמן משה רבינו, לפי השיטה שהמזבח הייתה 500 על 500, אמנם זה שנוי כמחלוקת, אבל לפי הציור אתם יכולים לראות את הקטע שנקרא בין הקנות, זה ברוחב עמה, ובנוסף לזה היה עוד רוחב עמה סביב האמצע של המזבח שהייתה המערכה. אז אותו מסלול שני שבין מקום הקנות והמערכה נקרא מקום הילוך כהנים, והוא היה ברוחב עמה, וזה מה שמסבירים כעת, זה קרקוב. יש ברש"י, בשורות הרחבות, שורה שישית, יש לנו כוכבית בתוך הגמרות המסומנות, אלא אחי כמר בין קרן לקרן ומקום הילוך עגלי כהנים כמין חריץ עמוק ממקום המערכה עד שפת המזבח סביב ומקיף את מקום המערכה ורחבו של חריץ שני עמות, עמה של בין הקנות ועמה של מקום הילוך. נחזור לגמרא. והכתיב בעניין מה שנקרא בתורה, יש מילה בקשר לעשיית המשכן, מחבר, מם חף ברש, וכתוב באותו עניין, והכתיב תחת קרקובו מלמטה עד חציו. הנה עוד פעם המילה קרקוב, והמיקום של הקרקוב משמע שהוא על קיר המזבח ולא מקום הילוכו על ראש המזבח. רש"י והכתיב, רש"י איפה שאנחנו עצרנו מקודם, רש"י כותב והכתיב גבי מחבר מעשה רשת נחושת שנתנו תחת קרקובו מלמטה עד חציו. המחבר הוא, כפי שרש"י אומר, מעשה רשת, נראה כרשת. ואיפה שמו את המעשה רשת הזה? תחת קרקובו מלמטה עד חציו, והקיפו למזבח מאמצעו ולמעלה, לבוש כמין עקב של כברה, והוא עשוי נקבים נקבים ככברה ורשת של דגים, ככה תיאור של אותו מעשה רשת. הוא מגיע למעלה עד מתחת לקרקובו. התחלנו פה מאמצע המזבח, זה מגובה של 500 מהרצפה, זה אמצע המזבח, ואותו מעשה רשת המשיך למעלה עד שהוא מגיע, עד שהוא מגיע עד מתחת לקרקוב. אלמה, מה רואים מכל התיאורים האלו, במיוחד בקשר לקרקוב? אלמה, בקיר המזבח סביב היה קרקוב. די בראש המזבח, איך עיקרי למחבר הנתון סביב הקיר תחת קרקובו? אותו מעשה רשת תחת הקרקוב, אם הקרקוב נמצא על דג המזבח, איפה שהולכים, מה זה, איך אתה ממקים את ה, איך אתה מתאר את המיקום של הרשת, מעשה רשת תחת קרקוב? הם פשוט בשני מקומות שונים. נחזור לגמרא. אז מאחר ששאלנו את השאלה שמכוון ומצביר למיקום הקרקוב על קיר המזבח, איך אתה אמרת במקור הקודם שזה המקום, זה מין חריץ שהיה על ראש המזבח? הגמרא עונה, אמר רב נחמן יצא תרי הבו, כשאנחנו מדברים על קרקוב היו שניים, אחד לנוי, זה מה שהיה אותם ציורים שהיו סביב קיר המזבח, ואחד לכהנים דלא נסתרקו, שהם לא יחליקו כשהם מסובבים, אז כשהם מסתובבים על ראש המזבח אצל המערכה. מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת קומתו אין מעכבים. כך אמרנו מקודם, יש לנו גם חיצים שמראים מאיפה נלקח הציטוט הזה. אמר רב מני, ובבת שלו יפחתנו ממזבח שעשה משה. נכון, המידות לא מעכבים, אבל שלא יהיה קטן ממה שעשה משה. והמידות של המזבח שעשה משה, המידות האלה מופיעים בפסוקים. וכמה? אמר רב יוסף, אמה. מה חכו עליהם? מה זה? אתה אומר שאמה הוא המידה המינימלית לפי מה שמשה רבנו עשה? צחקו על דבר של רב יוסף, מחקו עליה וציטטו פסוק 500 אורך ו500 רוחב רבוע יהיה המזבח. פסוק בתורה אצל הקמת בניין המשכן, 500, מה זה אמה? אמה לאביי. אביי, אחרי שלעגו על דבריו של רב יוסף, אביי אומר, דילמה, מקום מערכה, כלומר, אולי כוונתך של רב יוסף, זה לתת מידה למקום של מערכת האש. אמר לי רב יוסף, אמר לרביי, מור דגב רבה הוא ידע מי כאמינה. אתה שאתה אדם גדול, אתה הבנת אותי. ואותו אמר אמר, ביחס לפסוק 500 על 500, ציירנו אותו והתייחסנו מקודם לאותו ציור בשוליים, אצלנו בגמרות המסומנות. קרי עליו, אז רב יוסף ואולי אביי קרא על אלו שלעגו על על דבריו. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', בני קטורה. רש"י למעלה, בני קטורה, בני אברהם אתם, אבל לא כזרע יצחק ויעקב. הרי אחרי פטירת שרה אמנו מסופר שאברהם לקח אישה ושמה קטורה. אז נכון, הבנים שהיא הולידה מאברהם הם בני אברהם, אבל זה בהחלט לא זרע יצחק ויעקב. בני אחתי דרבי טלפון, אבו יפי קמי דרבי טלפון. האחיינים של רבי טלפון, הבנים של אחותו, היו יושבים לפניו ולא אמרו שום דבר, שתקו. פתח ואמר, רבי טלפון, פתח ואמר, ויוסף אברהם, ויקח אישה שמה יוחני. אמרו לי אותם אחיינים, שמעו את זה, כתורה כתיב. מה זה, הוא שמה יוחני? הוא שמה כתורה, זה מה שכתוב. קרי עליהם, רב טלפון קרא על האחיינים שלו, קרא להם בני כתורה. איך זה משתלב לסיפור? רש"י כותב בשורה רביעית, בני כתורה אינם יודעים לדבר בהלכה. רבי טלפון, שהיה מגדולי הדור, ציפה שמי שיושב בנוכחותו ידבר איתו בהלכה ולא לשבת שם בשתיקה. אז לכן רבי טלפון אמר, עקץ אותם בכינוי בני קטורה. הנושא הבא, נושא חדש, קשור כמובן למזבח ומקום המערכה, אבל כתבנו בשוליים מידות של שני גזרי עצים שעשה משה. אותם שני גזרי עצים זה חלק מעבודת המזבח בשעות הבוקר, וגם בין הארבעים מעלים למזבח שני גזרי עצים ושמים אותם על המערכה. יש הבדל, בבוקר אותם שני גזרי עצים כהן אחד העלה אותם, ולקראת תמיד שבין הארבעים שני כהנים העלו אותם. הגמרא, אמר אביי בר אונה, אמר רב חמא בר גוריא, גזירים אותם שני גזרי עצים שהסברנו, שעשה משה, אורכן אמה ורוחבן אמה, ואוביין כמחק גודש שאה. מחק גודש שאה זה כלי שמשתמשים בו כשמוכרים, נגיד, תבואה, חיטה, שורה, או עוד חומרים שעולים על שפת הכלי, אז כדי הכלי לא יחיל יותר מדי, אז מחקו את זה עם הכלי הזה. עכשיו, אז מה אנחנו רואים? אגב, הכלי הזה היה לו מידה סטנדרטית, אז זה היה המידה של האובי של שני גזרי עצים. אבל אנחנו נתמקד כעת על המידות אורך ורוחב של אותם עצים. אמר רבי ירמיה, וכאן אנחנו נקרא קטע של גמרא, שני מילים, מילה אחת בסוף של דבר, ששנוי ב, נגיד, מחלוקת גרסאות. אנחנו נזכיר את השיטות, אבל אנחנו נתמקד בשיטה שמובא בתוספות בראש העמוד. אז אנחנו הזכרנו פה מידת האמה, אולי רק נקדים ונראה את זה עוד מעט בגמרא, שמה שקרוי אמה, האורך של אמה, יש אפשרויות שונות. היו מה שנקרא אמות ארוכות, אמות בינוניות, אמות קצרות. אפשר לומר שבסופו של דבר הם קרובים זה לזה, אבל יש אמות שונות. זה בתור הקדמה. וכאן רבי ירמיה אומר, אמר רבי ירמיה, באמה, הגרסה שאתם רואים בגמרא המודפסת זה עם גידומה עם ד', הערוך מציע שנגרוס פה עם רש, גירומה. ויש הבדל, גידומה זה אמה קצרה, קצרה ממה שנקרא בינוני, וגרומה זה אמה ארוכה מהבינוני, או יש מילה שרואים פה ברש"י מצומצמת, זה האמה המצומצמת. שוב פעם נקרא לזה המידה האמה הבינונית. אז רבי ירמיה אומר שלפי האורך שמופיע בתוספות, האמה של אותם גזרי עצים היה אמה ארוכה. אמר רב יוסף, אז לפי המהלך הזה רב יוסף מקשה, ולאו היינו דתניה על העצים אשר על האש אשר על המזבח, שלא יהיו עצים יוצאים מן המזבח כלום. מה זה מן המזבח? מן המערכה. אז עכשיו, אם המערכה הייתה אמה על אמה, כמו שראינו מקודם, המערכה של מזבח חול של משה, איך ייתכן שגזרי עצים היה אמה ארוכה? אז הם היו בולטים בקצוות מחוץ למערכה, שאתה אמה בינונית. נראה בתוספות למעלה, באמה הגדומה, עם ד' המילה גדומה חסרה, אמה קצרה. ובערוך פירש גרומה ברש, כמו נותן לו את גירומיו. כלומר, זה גם במסכת בבא בתרא, בעניין מידות שמוכר, מוכר ללוקח, אז הוא נותן קצת יותר. זה המשמעות של הגירומיו, קצת יותר. כלומר גדול ורב. ורב יוסף פריך ממתניתה, רב יוסף אז הוא בא להקשות, שלא יהיו עצים יוצאים. אפשר רק נציין שבגרסה שעם ד' ושזה היה אמה קצרה, בספרים יש בספר תוספי תוספות שמובא בהוצאת טלמן, הוצאת ש"ס טלמן, הוא מביא בסוף הגמרות תוספת שנקרא תוספי תוספות, לקט של תוספות ממקומות רבים, והוא מביא דעה שאם גורסים עם ד', דברי רב יוסף נאמו בניחותה, מאחר שהיה הקפדה שעצים לא יצאו מהמערכה, אז אותם שני גזרי עצים היה מידותם באמה קצרה, כדי שיבטיח שהם לא יבלטו מעבר למערכה. נמשיך בגמרא, תנענתם. כבש היה לדרומה של מזבח אורך 32 על רוחב 16. מנה הנמילי מניין לנו שהכבש שדרכו עלו למזבח היה בדרום המזבח. אז יש לנו מעוינים, רב הונה מספר אחד, ובשורה החמישית בשורות הרחבות בתחילת השורה עוד מעוין ותנה מי תדלה מאחה. הוא מביא הוכחה שהכבש היה בדרום ממקור אחר. אז לכן בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה הוכחות וכבש היה בדרום המזבח. עכשיו הגמרא, אמר רב הונא, אמר קרא, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה. שירך, ירך זה רגל נגיד, רגל זה בצפון, ופניו בדרום. אז התורה מתארת מקום שחיטה של קורבן על ירך המזבח צפונה. אז הירך של המזבח היה בצפון, אז אם הרגל היה בצפון, אז הראש, הפנים של המזבח היה בדרום. וכשאתה עולה לקראת המזבח, אתה עולה כלפי הפנים. אמה שואלת הגמרא, רק בגלל שכתוב שהרגל הוא בצפון, זה מחייב שהפנים יהיה בדרום? אמה ירך בצפון ופניו בצפון. אנחנו היינו צריכים רק להוסיף שכשאמרנו שהירך הרגליים בצפון ופניו כדרום, אנחנו מתארים בעצם אדם ששוכב. שוכב על הארץ עם הרגליים שלו בכיוון צפון, אז הראש וכולל פנים בדרום. השאלה של הגמרא פה, למה לתאר את האדם כשוכב? אולי אדם כאדם היושב. אם אדם יושב, אז הרגליים ופנים שלו באותו כיוון. אמר רבה, רמי גברה האפה. רש"י אומר שיער, ועוד מעט נראה ששיער הכתוב, כאילו התיאור בפסוק מדבר באדם השוכב ארצה. רמי הוא כמו תשים אותו, תשכיב אותו על פניו. הגמרא ממשיכה, אמר לי אביי, אדרבה, תריץ ואותיו גברה. תזקף את הבן אדם, רש"י אומר זקפו ושיבו, תתאר אותו, אותו אדם כיושב. למה אתה נגיד נדבק בתיאור של אדם השוכב? אמר לי רב עונה, רבוע כתיב. והמילה רבוע זה כמו רובץ על הרצפה. שואלת הגמרא, והמי בא אלי דמרבה הריבוי, המילה רבוע נצרך למשהו אחר, מה שהזכרנו מוקדם יותר, שהמזבח צריך להיות בצורת ריבוע, לא רבוע על הרצפה, לא ריבץ. תשובה, מי כתיב מרובה? אם מטרת התורה זה לתאר מה שמרובה, אז היה כותב מרובה. מה זה רבוע? אלא מה? זה לשכב. ולתמך לשיטתך שאתה אומר רבוע זה שוכב, מכתיב רבוץ, מילה יותר נגיד שכיח כדי לתאר שכיבה. אמרי, אז הוא עונה, רבוע כתיב, התורה בחרה דווקא במילה רבוע, זה משמע אחי ומשמע אחי, יש לו שני משמעויות ושניהם נכונים, משמע מרובע וגם משמע רבוץ. ותנה מייתי לה מהכה, שהכבש היה בדרום. עכשיו אנחנו נציין מראש שכדי להבין את הגישה הזאת נצטרך ללמוד כמה שורות טובות. אנחנו נראה שני מקורות תנאים ואחר כך נבין איך התנה מגיע לכך שהכבש היה בדרום. אנחנו צריכים לשלב שתי ידיעות כדי להגיע למסקנה הזאת. אז התנה דרך המקור תנאים מבין שהכבש היה בדרום. דתניה, רב יהודה אומר, רק לפני שנתקדם, לפי דרכו של רב הונה, לא ראינו את המילה דרום באופן מפורש, רק ראינו שהרגל בצפון, רגל של המזבח בצפון, אז ממילא הפנים בדרום, וכאן אתה יכול לשאול, אז מה עם הפנים בדרום, איך זה ממקים את הכבש? אז לכן אנחנו הוספנו בהסבר בעל פה, כשאתה עולה למזבח, אתה עולה לקראת הפנים של, אתה לא, אתה בא עם מפגש, למשל, עם בן אדם, אתה לא פוגש אותו והולך לכיוון אחוריו, אתה הולך לכיוון הפנים שלו. עכשיו, רבי יהודה, בברייתא, העניין הזה שאתה הולך לקראת הפנים, הוא נגיד יותר מפורש מבחינת מקורות. אז כתוב, רבי יהודה אומר, ומעלותיהו פינות קדים. כל פינות שאתה פונה, לא יהיה אלא דרך, כתוב, ימין למזרח. אתם רואים בהגמות המסומנות, המילה ימין בסוגריים. הבאנו פסוק, ומעלותיהו פינות קדים. קדים זה מזרח. והדרשה שראינו עכשיו, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, ימין זה לא מופיע פה בפסוק, רק כתוב למזרח. אז מבחינת המקור הזה אפשר לומר שמכאן רואים שכל פינות שאתה פונה, שאתה צריך לפנות לכיוון מסוים, אתה פונה לכיוון מזרח. ואם השורת הגמרא עכשיו, לפני שנתקדם, בואו נדגיש, אם אתה משוכנע שיש להבין שכל פינות שאתה פונה לא יהיה לה דרך ימין למזרח, אז אתה בא מאיזו כיוון, כדי שפנייה ימנית תהיה למזרח, אתה הולך לכיוון דרום, או אתה בא, בוא נגיד, אתה בא מהדרום, מהדרום והולך לכיוון צפון, אז פנייה ימנית יהיה למזרח. אבל אם הפסוק לא מזכיר עניין של פנייה לכיוון ימין, רק שאתה צריך לפנות, שאתה, כשאתה פונה, אתה פונה לכיוון מזרח, אפשר הצעה אחרת, ואימה דרך שמאל למזרח. אם מה שחשוב זה פנייה לכיוון מזרח, אתה יכול לבוא מכיוון צפון, הולך לכיוון דרום, ואם אתה צריך לפנות למזרח, אז הפנייה שלך יהיה שמאל. מה רצינו להוכיח? רצינו להוכיח עם הציטוט ומלטהו, שאתה עולה למזבח, אתה פונה לכיוון מזרח, אז אתה פונה ימין לכיוון מזרח. אז איך אתה עלית למזבח? אתה עלית מהדרום, ושם הכבש. אתה עלית בכבש בדרום, הלכת לכיוון צפון, וממילא הפנייה הימנית יהיה לכיוון מזרח. אבל אפשר להציע, כמו שהגמרא אמרה, שהכבש הוא ממוקם לצפון המזבח, ואתה הולך מכיוון צפון לכיוון דרום, תפנה למזרח. אתה יכול, אבל זה יהיה פנייה שמאלית. מה מכריח אותנו להגיד שהפנייה גם כן צריך להיות לכיוון ימין? הגמרא עונה, לא סלקא דאיתך. אל תחשבו שניתן לחשוב שהפנייה צריך להיות, המטרה היחידה זה שיהיה למזרח בלי התייחסות לימין שמאל. דתני רמי בר יחזקאל, כאן מובא מקור שמתאר את מה שנקרא ים שעשה שלמה. ים זה מיכל מים שעמד בעזרה מעבר לכיור, שעמד בעזרה של בית המקדש, והמיכל מים הזה הוא עמד על גבם של שניים עשר שברים, בקר. שניים עשר בקר, שלושה לכל כיוון. אז התיאור של אותו ים של שלמה, והאזכור של הבקר שהעמידו, בקר זה צורות בקר כמובן, לא בעלי חיים, אלא צורות בעלי חיים. נראה באזכור של הכיווני רוח, בסדר של הכיווני רוח, איך יש הוכחה שכשאתה פונה לכיוון, שאתה היית בכיוון מסוים ועכשיו אתה צריך לפנות, אז הפנייה צריך להיות דרך ימין. ים שעשה שלמה עומד על 12 בקר, שלושה פונים צפונה. זאת אומרת, הראש של אותו בקר היה פונים בכיוון צפון. עכשיו, אתה עומד מול אותם בקר. אז אתה עומד בצפון, קצת אולי אירונית פה, כי אתה כאן עומד פניך כלפי צפון, ועכשיו, איזו קבוצה של בקר מוזכרים בסבב הזה? הזכרנו שלושה פונים צפונה ושלושה פונים ימה. ימה זה מערב. עכשיו, אם אתה עומד בצפון ופניך לכיוון דרון, והכיוון הבא זה מערב, אז לאיזו כיוון אתה פונה כדי להגיע מאדם שעומד בצפון פניו לדרום? ועכשיו צריך להגיע למה שמתואר פה כמערב, ימה, מערב. אז אתה פונה לצד ימין. ואחר כך שאתה עומד במערב, פניך לכיוון מזרח, כתוב בהמשך, ושלושה פונים נגבה. נגבה זה דרום. אז אם אתה צריך לפנות מעמדה במערב, עכשיו לכיוון דרום, אתה עומד במערב, פניך למזרח, ועכשיו אתה צריך לפנות דרומה. אז לאיזו כיוון אתה פונה? שוב פעם, ימין. ובסוף הוא שלושה פונים מזרחה. מה רואים מכאן? כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. וכאן המילה למזרח מיותר, אני לא אומר מבחינת גרסה, אני אומר מיותר מבחינת הוכחה. וכאן אני חושב זה עוד יותר בולט, כי כשאתה עמדת בצפון וכיוון דרון, אתה לא פנית למזרח, אתה פנית דווקא למערב. נכון, בסופו של דבר זה מגיע למזרח, אבל הפנייה לא הייתה למזרח. וכאן רש"י מציינת כל מה שאנחנו אומרים עכשיו בהרפה, רש"י מציין שהמקור הזה הובא רק להוכיח שכיוון פנייה שצריך לבחור לאיזו כיוון לפנות, תפנה ימין. אז עכשיו, אם אנחנו נשלב את שני המקורות האלו, אתה צריך לפנות למזרח, והוא תוצא מפנייה דרך ימין. אז איך זה יכול להיות? זה יכול להיות אך ורק אם אתה עומד בדרום, פניך לכיוון צפון, ואתה צריך לפנות למזרח, אתה צריך לפנות דרך ימין. וממילא הכבש ומעלתהו, מה שראינו במקור הראשון, ומעלתהו פינות קדים, אתה עולה למזבח ופונה למזרח. סימן שהכבש היה בדרום המזבח, מאחר שאותו פנייה לכיוון מזרח היה תוצאה מפנייה לכיוון ימין. אז ימין למזרח זה אך ורק אם אתה עולה מדרום המזבח ואחר כך אתה צריך לפנות ימין, בסדר. אז איפה היה הכבש? בדרום המזבח. על זה התכוון הגמרא שאמר תנא מייתי למאחה, זה ההוכחה שרואים במקורות התנאים. שואלת הגמרא בקשר לבקר שהעמידו את הים של שלמה, ההוא מבעלי לגופי. זה לא בא כהוכחה לכיוון פנייה, זה בא לתאר איך העמידו את הים של שלמה בבית המקדש. הוא לא בא ללמד משהו נוסף. הגמונה הוא כן בא ללמד משהו נוסף. אם כן, פונים, למה לי? למה היה צריך לפסוק לחזור כל כך הרבה פעמים על הפונים? תגיד שהים של שלמה עמד על 12 בקר, שהם פונים צפונה, ימה, בלי לחזור כל פעם על המילה פונים. אלא זה שהפסוק חוזר את המילה פונים, זה מלמד שיש לפנות לכיוון ימין. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, מחלוקת עם אוויר בין כבש למזבח. האם הכבש היה צמוד ממש ונוגע למזבח, או היה רווח קטן? לא מדברים על משהו שמודדים בטווחים או עמות, אנחנו רק מזכירים שהיה רווח קטן, זה נקרא אוויר, בין הכבש למזבח. בשורות הבאות אנחנו נראה שימוש במשולשים, וזה כדי לעקוב אחר המעקב. רבי שמעון בן יוסי בן לקוניה הוא בדעה אין אוויר בין כבש למזבח. אנחנו נראה תגובה של רבי יוסי שטוען היה אוויר. עכשיו אנחנו בחרנו בשמות אלו כי הם השמות הראשונים שמופיעים בגמרא, אבל בהמשך יהיו עוד שמות, והשמות בהמשך מייצגים אחד מהעמדות האלו. עכשיו הגמרא, שאל רבי שמעון בן יוסי בן לקוני את רבי יוסי, אומר היה רבי שמעון בן יוחאי, אוויר יש בין כבש למזבח. והוא שואל את זה במין תמיהה, האם אפשר לסמוך על זה שהאוויר היה בין הכבש למזבח? מה, הכבש לא היה צמוד למזבח? אמר לו רבי יוסי אומר, ואתה אתה אומר כן, מה אתה לא מסכים? מכאן בהקדמה שלנו הצבנו את רבי שמעון בן יוסי כאחד שלא סובר שהיה אוויר. רבי יוסי אומר, מה אתה לא מסכים עם זה? ולא כבר נאמר, ועשית עולותיך בשר ודם, מה דם בזריקה, אף בשר שזורקים את האיברים של קורבנות על קורבן עולה, על האש המערכה, זה גם בזריקה. אז אם זה שאתה זורק גם האיברים, סימן שהיה אוויר מתחת איפה שהכהן עמד והמערכה. אז הכהן עמד בראש הכבש וזרק מעל האוויר שבין הכבש למערכה את האיברים. אמר לו רבי שמעון בן יוסי, הוא לא מסכים עם הדרשה הזאת, שאני אומר עומד בצד מערכה וזורק. ההקש פה בין הדם לבשר זה לא מצביע על אוויר שהיה בין הכבש לאש, לראש המזבח, אלא זה אומר שהכהן היה מגיע למערכה, ובמקום לשים בנחת הבשר לתוך האש היה זורק את זה. וזה מה שהפסוק בא ללמד. המלא רבי יוסי אומר, הפסוק לא היה צריך ללמד מה שאתה תיארת, כהן עומד בצד המערכה וזורק. אם אדם עומד בצד אש בוער, הוא לא יניח את זה בנחת מתחת לרגליו לתוך האש. הוא חייב במציאות, כדי שלא ייחווה, צריך לזרוק את הבשר. אז אם הדבר היה מובן מאליו, לא הייתי צריך הקש בין בשר לדם. אז שוב פעם, לפי התיאור שלך, שהאדם עומד בצד המערכה וזורק, גם בלי פסוק, בלי הקש, הייתי יודע שהוא יזרוק את הבשר. לא יניח את זה בנחת מתחת לרגליו לאש שעומד, שהוא עומד על ידו, ייחווה. אז זה מה שרבי יוסי עונה פה. אמר לי, רבי יוסי עונה לרבי שמעון, כשהוא זורק למערכה דלוקה הוא זורק, או למערכה שאינה דלוקה הוא זורק, והוא אומר למערכה דלוקה הוא זורק, והתם במשום דלא אפשר, אין אפשרות אחרת בלי לזרוק. ולכן לזריקה גרידה, אני לא צריך את ההקש. אז אם יש הקש, זה כבר בא ללמד משהו חדש, מה זה חידוש. והחידוש הוא שהיה אוויר בין הכבש והמערכה. וממילא, כנראה שלפי התיאור הזה, הכהן היה עומד בקצה של הכבש, ומשם זורק את האיברים. היה צריך, בזמן משה, היה צריך לעבור מקום הקרנות ומקום הילוך הכהנים, זה שתי עמות, ואז היה המערכה. בכל אופן, בין אם זה, אם כך היה צריך דווקא שם או לא, הגזירת הכתוב, ההקש, בא ללמד החידוש. דהיינו שהיה אוויר בין המזבח לסוף הכבש. רב פאפה הוא גם בא להגיד כמו רב יוסי שהיה אוויר. רב פאפה אמר כי דם, מה דם אוויר קרקע מפסיקו, שזורקים את הדם זריקה שנעשה לקורבנות מסוימות על החצי התחתון של המזבח, האדם היה עומד, כמו קורבן עולה שהופיע בפסוק, ועשית עולותיך בשר ואדם, כשאדם עומד על הרצפה לקרקע, והוא זורק את הדם עד שזה מגיע לקיר המזבח, הוא עובר על הקרקע. אז יש אוויר, האדם עובר באוויר, ומתחתיו קרקע. אז כמו שאדם אוויר קרקע מפסיקו, כלומר הוא נמצא בין מפסיקו, כלומר בין הכהן למזבח, אף בשר אוויר קרקע מפסיקו. אז גם בזריקת הבשר לאש, למערכה, הבשר יעבור על אוויר קרקע. אז איך זה יכול להיות? זה יכול להיות אך ורק אם הכהן עומד בקצה הכבש ויש הפסק, יש רווח בין סוף הכבש לראש המזבח, ומתחתיו מלמטה, אם אתה מסתכל דרך נקרא לו הסדק או הרווח הזה בין הכבש למזבח, תראה למטה למטה קרקע. אז זה ההוכחה של רב פאפה שהכבש היה לא צמוד ממש נוגע במזבח, היה רווח כדי ליצור מצב של אוויר מתחתיו, מתחת נקרא לזה לזריקת או תעופת הבשר לכיוון המערכה. אנחנו ממשיכים בנושא של הכבש. בשוליים יש לנו נושא שני כבשים, לשון רבים של כבש, אולי זה כבשים או כבשים, היוצאים מן הכבש הראשי, כאילו מתפצלים ממנו, ואף אחד מהם מחובר למזבח. אנחנו נסמוך עם סמך על הציור שמופיע בתחתית העמוד בגמות המודפסות שלכל אחד יש. זה ממעוף הציפור מסתכלים על המזבח מלמעלה, הכיוונים הם גם כתובים בציור. אז אנחנו עולים לכבש שממוקם בדרום המזבח, זה כבש הגדול, אמרנו רוחבו אורכו 32, רוחבו 16 עמות. ומאותו כבש הגדול היה כבש קטן שעלה לסובב, ועוד כבש קטן שעלה ליסוד. הגמרא, אמר רב יהודה, שני כבשים קטנים יוצאים מן הכבש, שבהם פונים, מהכבשים האלו פונים ליסוד ומהשני ולסובב, ומובדלים מן המזבח. לא נימה, אמרנו מקודם שהיה אוויר, ואמרנו זה לא נמדד לא בעמו ולא בטפחים. מלא נימה, הנה השיעור של אותו רווח היה מלא נימה, כמו שיער, לא שיער רווח. למה היה חשוב שיהיה אותו רווח? משום שנאמר סביב. ורבי אבור אמר רבוע. סביב אומר שאתה מתייחס למזבח צריך להיות אפשרות להקיף את המזבח אפילו אם זה חוט אבל שיהיה אפשרות להקיף את המזבח בלבד רשי כותב משום שנאמר סביב שיהיה עקף למזבח כל דהו ויהיו מחוברים שוב אין לו הקף אפילו בחוט אין אדם יכול לסובבו שוב פעם לסובב את המזבח בפני עצמו אז זה ההוכחה הראשונה שהיה אוויר מהמילה סביב רבי אבו מביא המילה רבוע מה זה רבוע? מרובע עכשיו היה איך היה המזבח מרובע אם הכבש היה מחובר אליו צמוד אליו נוגע בו אז זה לא צורה של ריבוע אז אם אנחנו מזיזים את הכבש טיפה אפילו מאוסר אפשר לומר שהמזבח הוא מרובע הגמרא ממשיכה ואית צריך למכתב סביב ואית צריך למכתב רבוע אני צריך את שתי ההוכחות האלו די כתב רחמנה סביב הבמינה דאגים מאגל שהמזבח הוא עגול כתב רחמנה רבוע היא כתב רחמנה רבוע אבי אמינה המילה רבוע מצביע על ארבע פינות אבל גם מלבן יש לו ארבע פינות אז הייתי חושב הבמינה דאריך או ארוך וקטין וצער כתב רחמנה סביב המילה סביב אומר שכל הצדדים הם באותם מידות זה ריבוע תנן אתם הכבש והמזבח באורכם, מידת האורכם 62 שואלת מה אני 64 הבו אנחנו יודעים שהמזבח היה 32 על 32 והכבש היה אורכו 32 אז אורך כבש 32 ואורך מזבח 32 זה 64 למה כתוב פה 62 התשובה היא מה שלמדנו גם בעבר זה מחזיר אותנו לדף נון דלת נמצא פורח אמה על יסוד ואמה על סובב הכבש שהגיע לגג המזבח אותו כבש היה צריך לעבור על הסובב שהיה רוחבו אמה וגם על היסוד שרוחבו היה אמה אז האורך הכבש מבליע בתוכו שתי אמות רוחב או שתי אמות אורך של המזבח אז נקרא לזה חפיפה אז אותם שתי אמות של היסוד ושל הסובב הם לא נכנסים לחשבון האורך של שני הדברים כשהם עומדים ביחד יש לנו בגמרות המסומנות ציור בדף נון דלת עמוד א' לתאר את זה עם ההסבר המילולי לא הספיק הגמרא ממשיכה דף סמך ג' אמר רמי בר חמה כל כבשי כבשים שלוש אמות לאמה שרוצים לבנות כבש לעלות למקום גבוה אז על כל אמה של גובה אתה צריך אורך של הכבש שלוש אמות חוץ מכבשו של מזבח במזבח אנחנו מנסים אנחנו רוצים להגיע לגובה של תשע אמות נכון אנחנו מזכים שגובה מזבח עשר אמות אז זה עשר כולל את הקנות אבל גג המזבח היה 900, הקרנות היו תוספת של אמה גובה אבל אתה עולה לגג המזבח 900 מהרצפה אם נעשה חשבון אז כדי להגיע לתשע אמות גובה לפי החשבון לכל אמה גובה שלוש אמות אורך היה מספיק לכבש להיות 27 אמות 9 אמות גובה על כל אמה שלוש אמות אורך 9 כפול 3 27 אבל אנחנו יודעים שהכבש היה יותר מ-27 אמות האורך של הכבש היה 32 אמות. אז אם עכשיו נערוך חישוב, הגמרא אומרת שהכבש לקראת המזבח שהיה 3 אמות ומחצה ואצבע ושליש אצבע לכל אמת גובה. זה נשמע כאן הרבה מילים, נקרא את זה עוד פעם. העלייה לפר אמה גובה, אמה אורך של כבש, היה 3 אמות ומחצה, זה 3.5 אמות לכל אמה גובה, ועוד תוספת ואצבע ושליש אצבע. אנחנו מסכים עם האצבעות במובן ש יש 4 אצבעות, אם מודדים בגודל, הגודל 4 אצבעות לכל טפח. עכשיו החשבון הוא כך, אנחנו הוספנו בשוליים, אמרנו 3.5 אמות ואצבע ושליש, נעשה את המידה הזאת כפול 9, שזה הגובה, אתה מגיע ל-32 אמות, שזה היה אורך הכבש. אז אם עושים 9 כפול 3.5, אתה מגיע ל-31.5. אבל מה עם עוד חצי אמה? אז על זה, עוד חצי אמה כדי להגיע ל-32, אז אתה עושה 9 כפול 1 ושליש אצבעות, זה מה שהגמרא אמרה. אז תעשה את זה, אז אתה מגיע ל-12 אצבעות, 9 כפול 1 כמובן זה 1, 9 כפול שליש זה 3, אז 9 כפול 3 זה 12 אצבעות, ו-12 אצבעות זה חצי אמה, כי 24 אצבעות זה יהיה 6 טפחים, זאת אומרת לכל טפח 4 אצבעות, זה אם מודדים במידת אצבע הגודל, אז 12 אצבעות יהיה חצי אמה, אז 31.5 פלוס עוד חצי, אתה מגיע ל-32 אמות, דהיינו הוא היה האורך של הכבש. עד כאן שיעורנו להיום.